דף מ"ו עמוד א', שורה תשיעית מלמעלה בנקודותיים, אומרת הגמרא, תנו רבנן. נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן. מה קורה עם אדם? הביא בגד וכדומה לבית האומן, וכשהוא בא הביתה, הוא רואה שיש לו בגד אחר, מאוד דומה לשלו, אבל זה לא שלו. הרי זה ישתמש בהן עד שיבוא הלאה ויטול את שלו. הוא רשאי להשתמש בבגד עד שיבוא אותו אדם שנטל את הטלית של זה מהאומן, והגמרא תבהר בהמשך שאין כאן את הבעיה של שואל שלא מדעת, שהרי שואל שלא מדעת אסור לו לבוא ולהשתמש בדבר. מה קורה אבל אם נתחלף לו בבית האבל או בבית המשתה? דברים מצויים, אדם בא לבית האבל, מניח את המטריה, יוצא החוצה עם מטריה של מישהו אחר, שם את המעיל שלו, יוצא עם מעיל של מישהו אחר, או בחתונה, הרי זה לא ישתמש בהם עד שיבוא הלא ויטול את שלו, נקודה. שואלת מיד הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה ראית ברישה? להתיר לו את השימוש כשהוא נתחלף לו כלים בבית האומן, ומה ראית בסיפה? לאסור עליו את השימוש כשנתחלף לו בבית המשתה, או בכל מקום אחר. אמר רב, הוויתיב לקמי דה חביבי, אמנם יש גרסה בלי רב, אבל הייתי יושב לפני דודי רבחיה, כפי שכבר הזכרנו להם, ואמר לי, וכי אין אדם אפילו לומר לאומן, מכור לי תליתי. אומר רבחיה, מה הטעם ברישה? למה זה באמת שונה מהסיפה? והטעם, אומר רבחיה, כי אדם פעמים בא אל האומן ואומר לו, תקשיב, אם תמצא לי קליינט, תמכור. ומכיוון שזה דבר מצוי, אפשר לבוא ולומר שבעצם זה מה שעשה אומן. נכנס אצלו קליינט, בוא נתגיד, אתה רוצה לקנות תלית, אתה רוצה לקנות בגד, אתה רוצה לקנות מטריה וכדומה. אמר לו, כן, הוא מוכר לו. ובטעות, האומן נתן לו דבר שלא שייך לו. ממילא, כיוון שהרי זה נעשה מדעתו של האומן, והאומן הרי רשאי לתת את השימוש, כי הוא אמר לו למכור את הבגד שלו. נכון. אז מה קרה עכשיו בפועל? מישהו אחר אמר לאומן למכור לו בגד. בוא נאמר עכשיו, נדבר על תלית. בגד א'. הלך האומן בטעות ונתן למישהו אחר בגד ב'. המישהו אחר נמצא עכשיו עם חפץ בטעות, נו מה לעשות, זה מה יש?
לא, הוא לא
מבקש כסף על זה. לקח כסף, מחר, קיבל כסף. עכשיו האומן,
איך זה מסתדר פה לא שלו?
לאומן יש בגד אחד,
מי שמכרו לו, בא עכשיו ומשתמש, הוא קנה חפץ.
הוא קנה חפץ שבטעות,
לא שחליף.
לא, לא, הוא קנה חפץ. הוא קנה, עוד פעם, הוא בא לקנות בגד א'. בטעות האומן לתת לו במקום את בגד א' שעומד למחרה, נתן לו את בגד ב' שעומד לתיקון. מה? מה הוא קנה? נכון, את מה הוא קנה? את מה הוא קנה? הוא קנה את בגד א'. בפועל מה הוא קיבל? אבי, למה אתה עושה את זה? אתה נתת חליפה לניקוי יבש. בסדר? נתת חליפה.
כשאנחנו אומרים, נתחלפו לו כלים בכלים, לפי הסבר כרגע, הכוונה שנתחלפו לאומן.
נכון. נכון. והכל קרה אצל האומן, נתחלף לאומן.
ברור, זה שמכרו לו. אני לא יודע שזה
שמישהו
אחר. הוא משתמש, ודאי שמשתמש,
מכרו לו. נכון. אנחנו לא מדברים על זה שמכרו לו. עוד פעם. גם זה יבוא חושן משפט. אביב, עכשיו, חושן משפט ריש למדבב. זה רציתי להביא. כתוב פה דבר כזה. כתוב פה דבר כזה. עוד פעם. כדי שהדברים יהיו ברורים. רבי אברהם, לכבוד הולדת נכדו, לברית נתן את החליפה לניקוי יבש. נכנס בן אדם בניקוי יבש ואמר לה כובס, וזה דברים שהיו קוראים, אם נכנס אצלך בן אדם ומחפש חליפה יד שנייה, תמכור את הבגד שלי, לא מעוניין. נכנס בן אדם ראובן אצל הכובס הזה וביקש לקנות חליפה, ונתנו לו חליפה של מי? שחשבו שזה החליפה של אותו אדם שביקש למכור. בפועל זה היה חליפה של רבי אברהם. מה קרה עכשיו בפועל? מגיע רבי אברהם, צריך בגד, צריך חליפה לברית. אומר לו הכובס, קח את הבגד הזה וכל טוב. בא הביתה, מסתכל, רואה זה לא שלו, זה מתאים לו, יכול ללכת עם זה לברית או לא יכול? זה היה הנידון שלנו בגמרא. מי? אותו אדם שמסר את הבגד שלו לכובס כדי לחבס לו את הבגד, לניקוי יבש, רק התחלף לניקוי יבש. האם זה שעכשיו לקח מהניקוי, והתשובה היא מוכר לו, למה? כי הניקוי יבש הזה בעצם יש לו כאין בעלות היום על הדבר. למה? כי הרי הוא נתן לו רשות לבוא ולמכור את החליפה הזאת, והוא כבר מחר, רק הוא טעה ונתן את שלך. אז עד שאתה תחזור אליו בינתיים, תחזיר לו את החליפה הטעות, והוא ילך ויקח את החליפה שלך מאותו בן אדם שהוא מחר לו בטעות וימסור לו את זה, לך מותר להשתמש בבגד הזה. זה מה שכתוב פה. אומר הרשב"ם, שורה ראשונה מהרחבות הגדולות, הרי זה ישתמש בהם עד שיבוא הלאה אותו שנטל תליתו של זה האומן, ולא הווה שואל שלו מידת, כי מפרש לקמי דאיקה למימר, האומן נתן לו מידת, זה היה הפרינציפ. איפה זה? אמר הבחייה, שורה שנייה, טעם דרישה בא לפרש, מה ישנה מסיפה? וכי אין אדם אפרוי והילגע. איקה למימר שהאומן מחר תלית אחת שהוא מתקן במצוות ועל הבית שציווה לו למוחו. וטעה האומן הוא מחר תליתו של זה ונתן לו תלית זו מידת עד שיחזיר לו את שלו. וכיוון במידעתו של הבעל הבית נתן לו, מותר להשתמש בה, מה שאין כן בבית האבל ובבית המשתה, ששם זה לא נעשה מידת. ברגע שהוא קיבל את הרשות לבוא ולמכור, אז עכשיו בעצם אני האומן, בעצם עשיתי את מצוותו, מכרתי. אז מבחינתו העסק מסודר, אני היום יש לי בעלות על הדבר הזה, יש לי רשות בדבר, כי הרי מכרתי עבורו את הבגד. תראה גם בתוספות דיבור מתחיל, וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי תליתי, וטעה אומן הוא מכר את של זה שהיה סבור למכור את של חברו ונתן את של חברו תחתיו. אבל אם לא היה עשוי לומר לאומן למכור, לא היה מותר מחמד שטעה אומן ונתן את שלו לחברו, דעה וכי נתחפור בית אבל בית המשתה, וסופו שיחזיר חברות שלו לאומן ויחזור ויתבע ממנו תליתו. אומרת על זה הגמרא, מה ישנה? אמר רב חייא בריידר רב נחמן, לא שנו מה שעכשיו אמרנו שמותר לו לבוא ולהשתמש, לא שנו אלא הוא, אם האומן מסר לו את הבגד אז אפשר לומר שהוא עשה את זה מדעת, אבל אשתו ובניו לא. אבל אם עשו את זה אשתו ובניו של אותו כובס או אותו אומן, שם אני כבר לא יכול להשתמש. למה? כי אפשר לומר שהם טעו ונתנו לו בגד של מישהו אחר, והוא נמי לא אמרן. וגם אם אותו אומן בעצמו נתן לו את הבגד, ואנחנו יכולים לומר שהוא עשה את זה מדעת, אלא דאמר לי תלית סתם, איפה החליפה? בבקשה, יש לך פה חליפה, אבל תליתך, אבל אם הוא היה אומר לו הנה קח את החליפה שלך, תראה איזה יופי חיבסתי לך, לא, אז באמת יהיה אסור להשתמש. מה הטעם? הילף תלית ידעו, כי זה לא התלית שלו, והרי הוא שהוא נתן לו, הוא נתן לו בהנחה שזה התלית עצמה, אז יש פה טעות ואסור להשתמש שלא מדעת. אומר הרשב"ם בסוף הדברים, וכן ההלכה. ממילא ההלכה הזאת היא מאוד מאוד אקטואלית, מאוד. נכון, ודאי, זה נקרא מדעת. אז נסיים את זה, נחדד את הדברים בקצרה רבה. נכון, אבל לא, לא חשוב זה, חשוב שהוא יודע שזה יתחלף ובכל זאת הוא נתן לו. והאומן הזה, מכיוון שהוא קיבל מהבעלים את הרשות למכור, ומכיוון שהאומן הזה קיבל מהבעלים את הרשות למכור, אז יש לו את הזכות לתת את זה למישהו אחר. זה החידוש פה. בא הראש במקום ושואל באות ממזיין, הרי בעצם אם לא ירצה הלקוח את התלית, בא עשה שימוש בתלית, מתברר לו שהבגד הזה לא נוח לו, לא עולה עליו, מה הוא יעשה? הוא יחזור חזרה עכשיו אל האומן, יחזיר לו את הבגד, ומתברר שהוא לא לקח את הבגד, הוא לא קנה, נמצא שמשתמש בשתלית של ראובן שלא מדעתו. כל מה שאנחנו מתפססים על זה שבעצם הוא מחר לו, ומכיוון שהוא מחר זה כבר מחור, ומכיוון שהאומן נתן בטעות את הבגד שלו, אז יש לו את היכולת, את הזכות לבוא ולתת לו את השימוש בבגד הזה, בהנחה שזה בגד מחור. אבל מי אמר שזה מחור? אולי בסופו של דבר הבן אדם לא יתאים לו, אבל זה אומר הראש ככה, כיוון שהיה ראובן דחוק למעות ומכרת ליטו, אינו מקפיד אם השתמשו באחרים שגם הוא משתמש במעות. הרי מה קרה עכשיו? אותו בן אדם בעצם קיבל כסף מהכובס עבור הטלית שהוא מכר בשבילו. אז בעצם המוכר מכר והקונה קנה וכולם מרוצים, רק מתברר שנתחלף הבגד. אז מכיוון שכן נוח לו, הרי אני בינתיים הולך לחנות קונה את עם זה קמעות, נכון להיות, יכול להיות שמחר אני צריך להחליף, אבל כרגע אני משתמש בזה, ומכיוון שעכשיו בפועל אני עושה עם זה שימוש, אומר הראש אין לנו בעיה בדבר. למה יפה? לא הבאתי איתי פה, צריך את החושן משפל וסימן למד קוף למד וף סעיף ב' ושמה לראות טוב את הרמה, אבל זה דין מאוד עם ידיעה, זאת אומרת צריך לראות בפנים עוד פעם, אנחנו לא פוסקים הלכות, אבל צריך לדעת שהדין הזה קיים, כי בן אדם הרבה פעמים קורה שבן אדם הולך לכל מיני מקומות, כמו בבית האבל, כמו בבית המשתה, כמו במקווה וכדומה, מתחלף לו בגד בבגד, זה דברים מאוד מציאותיים, אז אדם אומר, טוב, מישהו לקח את שלי ומשתמש, אני אקח בינתיים את שלו, ואני אשתמש בשלו עד שיתברר הטעות. פשטות יהיה אסור, וכך נפסק ללכה, יהיה אסור לבוא ולהשתמש בזה, כי זה שלו מדעת. כל מה שהתירו זה רק במקרה כזה של אומן שנתן מעות, וזה נעשה מדעת, אבל צריך לראות בפנים. דעת אשתו פרושו של דבר, לא. הנחת עבודה שלנו שהאישה לא מודעת לטעות. אז איך הוא יכול?
זה לא, זה דבר אחד.
לא.
אם לבעל מותר למכור,
אז נמכור. לא, היא לא מוכרת. לא, לא. העסק שלנו בא ואומר שכשזה היה על דעת אשתו פרושו של דבר, שהאישה הלכה ומאי ידיעה מסרה לו חליפה של מישהו אחר. הוא ביקש בגד שחור מדם.
הוא קיבל בגד שהוא יכול למכור אותו?
הוא קיבל בגד שהוא רשאי למוכרו והוא מכר.
וגם מילה מותר למכור אותו.
כן. אבל לא לתת את השימושים בו. האומן יש לו את הזכות הזאת עכשיו על דעתו. הרי אם האומן עצמו לא התכוון לתת לו, כי הוא לא מודע לטעות, אסור לו להשתמש בבגד. כל מה שהתירו להשתמש זה כשהוא אמר לו תלית סתם, לא בתלית זו. עוד פעם. אבל צריך, הרי אמרנו ש... כן, אבל אנחנו לא יוצאים מתוך... כן, אבל אנחנו לא יוצאים מתוך הנחה כזאת. אנחנו באים ואומרים שמסתום הם לא עלו על הטעות. אם הם היו עולים על הטעות, אז הם היו חוזרים ומביאים את הבגד. אלא מדובר באופן שהם לא עלו על הטעות. רק אם האומן עצמו נותן לו את זה ואומר לו תלית סתם, אז אנחנו אומרים, כנראה עכשיו קלט האומן את הטעות ונתן לו את זכות השימוש. ולכן אם הוא אמר לו תליתך, אסור לו להשתמש. אומרת הגמרא, אמר בחי הברי דרב נחמן, אמר לאביי לרבה, תא בוא אחווי לך, אראה לך רמוי דה פומפדיטה מה יבידי. בוא אני אראה לך את הסוחרים של פומפדיטה. פומפדיטה היו ידועים בצדקתם, ברמאות שלהם, כמו שאומרת הגמרא בחולין בקוף כבזיין, פומפדיטה לביך. אם אדם מפומפדיטה ליווה אותך לבית מלון שלך, אשני ושפיזך, תחליף בית מלון. עצה טובה. זה אנשים מאוד הגונים. אמר לי, אם אומר לו לאומן, נכנס לאומן, מסר לו בגד, מעיל צמר, אמר לו תעשה לי תיקון, תרים את השרבולים, תשנה קצת הכפתורים, חוזר עכשיו ואומר לו, תן לי בבקשה את הבגד שלי. אמר לי, הב לי סרבלוי, תן לי את המעיל, סרבלוי בדרך כלל, המעיל שנתתי לך. אומר לו האומן, לא היו דברים מעולם? סליחה, אתה כנראה את הבחנות אחרת, לא מכיר אותך. ככה הם מתנהגים. אומרת הגמרא, אומר לו אותו לקוח, היית לי סהד את החזיו הגבח. אז מדגיש גם הרשב"ם וגם התופות, הרשב"ם נמצא 4 שורות מלמטה. דחזיו הגבח, בגד אחד ראו, והוא שלי. ומי הוא? אין העדים מכירים בו יפה אם זה הוא. העדים אומרים, כן, ראינו אצלו בבית מיל קשמיר, כחול, כפתורים כמו שאתם, הכל אמת. אבל להגיד לך שזה 100% שלך, הם לא יודעים. אבל זה עונה על הסממנים שאתה מדבר. אותו דבר אומר תוספות, היית לסהדי, פירוש תלית שהיו בסימנים כאין שלי. זה לא שהיה להם טביעות עין שהיו מכירים שהיא שלו, כי אחרת נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, אמר לה, הוא אחינו. אומר לו הלקוח, אומר לו האומן, נכון, באמת ראו אצלי מעיל, זה גם נכון, אבל זה לא קשור אליך. אבקינו ונכווינו. אומר לו הלקוח, תדע מה, אז אם זה כל כך פשוט, בוא תוציא את זה ונראה, יהיה סימן בכיס, נראה אם זה שלי או לא שלי. אמר לי, איברה לא מפקין עלי. אומר לו, אומן, מה קרה? ושאתה יש לך תחושות בבטן וכל מיני דמיונות, אז אני צריך עכשיו להוציא את הבגדים שלי מהבית ולהראות לך בגדים שלי כדי להניח את דעתך? אדוני, היא לא מכיר אותך, אתה אצלי מעולם לא היית, ככה מתנהגים הרמאים של פומפדיטה. אומרת, מה רבה? שבר קאמר לי. אומר הבאי לרבה, בוא תראה את הרמאי את הרוב. אומר לו הבאי, אומר לו רבה, נכון? נכון, אפילו שהם רמאים, אבל הדין איתם. כיוון שכל אדם בישראל הוא אדם כשר. אז איך אתה יכול לבוא ולטעום תוציא לי בגד? אומרת הגמרא, ראה תניה. שפירקה אמר לי, ראה תניה. אומר לו הבאי, הרי איך כתוב אצלנו במשנה? ראה ביד אומן. זאת אומרת, אם אדם רואה ביד האומן, שרואה עכשיו, ויש עכשיו עדים שמעידים שהבגד שלו נמצא ביד האומן, אבל הבן אדם הזה לא ראה, וגם עדים כשראו לא הכירו אם זה שלו או אם זה לא שלו, אז מה פתאום שיצטרך להוציא את הבגד? אין לו שום דבר, הוא סודק ב-100%. אמר רב אשי, ואית חכים, אם אותו תובע הוא אדם חכם, מש ולהיראה, הוא עושה פטנט שיהיה מצב שיהיה עדים שיראו את הבגד, ואז אחרי שיראו את הבגד יהיה חייב אותו אומן להוציא את זה. הוא לא יוכל לטעון חזקה מתחת ידו של אדם, כי יהיה פה רע. איך הוא עושה? דאמר לי, יחזור עכשיו אל האומן ויגיד לו, תשמע, בינינו, הרי אני יודע את האמת, אמה היית פיסלי, למה באמת אתה לוקחת את הבגד שלי ומשחק כאילו לא היה שום דבר? משום דעית לי גבוי, אבל שיש לי בעצם איזה חוב אצלך, ואמרת, אתה יודע מה, הוא לא משלם, ניקח את המייל שלו וזה הכל. אתה יודע מה, אתה צודק, בוא השתעסקינו ושמינו שכל תידך ושכל ענת איתי, בוא תוציא את המייל, נביא שמיים, נברר כמה שווי המייל, ממילא אם המייל הזה יהיה שווה כגובה החוב, חצי מגובה החוב, כמה שיש, ואתה תיקח, ואת היתרה אני אקח, אבל בוא, משהו תשאיר לי. ואז מה קורה?
לא עושים מזמן מתן ההלוואה, אבל למה עשו את זה עכשיו? לא עושה, עשינו את זה, אז מה עכשיו?
אנחנו מקווים הרי מה אנחנו רוצים לטעון? אנחנו רוצים, בעצם רוצים לבוא ולומר שבן אדם שלוקח משהו שלא כדין, אז אם הוא יכול להכשיר בידו את החפץ, מסתום הוא יגיד, תדע מה, שווה 50% בוודאות מאשר 100% ולא בוודאות. אז אני מזכיר, כן, אני חייב לך באמת 100 שקל, אבל אני יודע שהמיל הזה שווה 500. אז בוא, ואז מה הרווח? הרווח שהוא יוציא את המיל, וברגע שהוא יוציא את המיל, אז יש לנו עדים שרואים. אם יש עדים שרואים, הוא כבר לא יכול לטעון חזקה מה שתחת ידו של אדם. אחרי זה אני אוכיח שזה בגד שלי, והאומן אין לו חזקה, הוא לא יוכל לטעון לקוח בידי וכדומה. הכסף יסביר את... כן, אומר, כל ההודעה שלו זה הודעה רק כדי להוציא, הוא יבוא...
הוא למה
בעל... הוא הולך קודם, עושר מודעה בפני עדים, כפי שדיברנו, ובמודעה הוא אומר, רבותיי, אין לי ברירה, אני הולך עכשיו לספר למישהו שהוא חייב לי כסף, אני לא חייב לו כסף, אבל הולך לספר שאני חייב לו כסף, כדי שהוא יוכל לקבל את הבגד שלי. אחרי זה יבוא ויגיד, הנה מסרתי מודעה שמעולם לא הייתי חייב ולא רציתי לתת לו מתנות, אם נקרא לזה הודעת בעל דין כמתנה או כל הגדרה שלא תהיה, רק נאלצתי לעשות את זה. אמר לרב אח, הברי דרב איבא לרב אשי, מצי אמר לי, לא צריכים לה לשום הדידך, כבר שבוע כמו הייתי כמוך. ואם האומן הוא פיקח, אז האומן יגיד לו, תשמע, אני לא זקוף באמת לשמעות, ושאתה חייב לי זה נכון, אבל כבר היו שמאים שעשו שמאות והתברר שהבגד שווה כמו החוב, אז באמת אנחנו לא צריכים, אין לי טענות עליך, עליך אין טענות עליי, שיהיה לך חיים טובים. וזה המסר שלנו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אריס אין לו חזקה, אריס אין לו חזקה. שואלת הגמרא, מה היא? למה באמת לאריס אין לו חזקה? עד הידני פלגה והשתה כולה. הרי בעצם האריס הזה עד היום היה מקבל למחצה, לשליש, לרביע, כדין האריסים. יום אחד מתברר שהאריס יושב בקרקע ואוכל את פירות כל הקרקע, אבל לא יום אחד, שנה, שנתיים, שלוש, ובאים עדים ומעידים לנו על הדבר. אז מסתבר באמת שאותו אריס קנה עכשיו את הקרקע מיד הבעל הבית, ויש לו באמת חזקה. שטר היה לי ועבד, למה אתה אומר שלהם חזקה? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, באריסי בתי אבות. עונה הגמרא, מדובר בעריפי בתי אבות, זאת אומרת, אדם שרגיל במשפחה הזאת שומרים את השדות של אותה משפחה, לא דור אחד, כבר כמה וכמה דורות שהמשפחה הזאת הם עריפים אצל אלה האנשים. ומכיוון שכן, אי אפשר להחליף אותו בעריף אחר, זה העריף המשפחתי. ולכן אותם עריפים היו נהגים בעצם בשיטה כזאת, העריף היה אוכל שנתיים שלוש את פירות הקרקע, ואחרי זה בעל הבית אוכל שנתיים שלוש. ואם זה חוזה אחר, אז זה אוכל שלוש שנים וזה אוכל שש שנים, אבל זה היה הצורה, לא היה אחד אוכל שליש מהפירות. ובמקרה כזה של עריפי בתי אבות, כיוון שזה היה הנוהג, אז אין פה חזקה. כי תמיד למה יש לי חזקה, למה לא עשית מחאה? מצטרפות למה? אז התשובה היא לא מצטרף. כי בעריפי בתי אבות, כיוון שככה העולם נוהג לעשות, אז למה לא מחיתי? כי זה מנהג העולם, וכולם יודעים שאתה נמצא אצלי בתור עריף, ולכן לא היה מקום למחאה. מה קורה אבל בסתם עריף? אם העריף הזה עבד אצלו למחצה לשליש ורביע, ובוקר אחד הוא מתחיל לעבוד אצלו, והוא עובד אצלו שלוש שנים ואוכל את כל פירות השדה, ודאי שיש לו חזקה, אומר הרשב"ם, שורה אחת לפני השורות הרחבות. אבל שאר עריפים יש להם חזקה. פה זה שאלה אחרת, אבל אין בעיה. העיקר התשובה, זה ההבדל. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, עריף, אותו עריף של בתי אבות, שהוריד עריפים תחתיו, ומדובר באופן שהוא לא עשה איתם שום מלאכה, הם עובדים לבד בשדה, רק הוא שלח אותם לעבוד. הדין, יש לו חזקה. הוא יכול לבוא לעיתון אחרי שלוש שנים, לקוחי בידי, מה הייתה, מה? דלו עביד איניש דנחת עריפה לערי ושתיק. אדם לא נותן שיכנסו אנשים נוחרים אצלו בשדה ושותק. למה? כי אנחנו חוששים שהוא יקלקלו לו את השדות. אם אותו עריף היה עובד איתם ביחד בשטח, מה שנקרא פועלים שלו, ואין לי בעיה, הוא מפקח עליהם, הוא דואג, הוא מכיר את הקרקע, הוא מכיר את הצרכים של המקום, אין לי בעיה. אבל ברגע שהוא לא מופיע במקום והוא רק שולח פועלים שלו, אז הוא יכול לבוא ולטעון חזקה, כי בעצם יש לו דין כמו כל עריף, שברגע שהוא עבד שלוש שנים בקרקע, יש לו חזקה.
הבעל הבית הרי לא נמצא כאן. הבעל הבית נתן את זה להעמיד, זה עכשיו נגיד השנים של העריף. אז יוצא שאותו עריף, העריף שהוריד עריף, בעצם הוא נגד הבעל הבית, למרות שהבעל הבית מראש, הוא לא נמצא פה.
כן, אבל הבעל הבית נותן את הרשות שלי, שאתה תעבוד בשדה שלוש שנים ותאכל פירות, כי אתה מתנהג בשדה, אתה יודע איך לטפל בשדה, צריך לדבר על השדה. אז אדם שיודע לטפל בשדה, אין לי בעיה, אבל אתה מכניס לפה אנשים זרים, הוא לא נותן. מה פה שלא יודע מה הוא...
אבל הבית עכשיו זה השלוש שנים שנתן אותם להריף.
כן, אבל אין דבר כזה, הוא לא נופע, למה שהוא יישא? הריסי בתי אבות פרושו של דבר, אתה עובד אצלי באחוזה, ואני מכיר היטב את השדות, ויש את השנים שאני אוכל פירות, ויש שנים שאתה אוכל פירות. עכשיו, בשנים שאתה אוכל פירות, זה לא שאני נשאר בלי פירות, יש לי בוח השם עוד שדות, משם אני אוכל פירות, הכל בסדר. אבל אני את השנים האלה נותן לך לאכול פירות, אבל אני נמצא בשטח, אני בא לראות מה קורה אצלי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, עריף שחלק לעריפים, זה המקרה שעליו אנחנו עכשיו מדברים, עריף כזה שנתן באמת את עריף בתי אבות, שנתן לעריפים נופפים לעבוד איתו בשטח, אבל הוא נמצא איתם, אין לו חזקה, מה הייתה מה? אימו הרמניה בעל משאריה. כי פה באמת אנחנו באים ואומרים, הוא נתן לו רשות להוריד עריפים כי קשה לו לתרוח לבד, אבל הוא מפקח עליהם בשטח. אז מכיוון שהוא מפקח עליהם, אין לו שום בעיה עם זה. אבל סתם לבוא ולעשות, והם לא יכולים. שלח לי רב נחמן ברב חיסדה לרב נחמן ברבי יעקב. ילמדינו רבינו, מקדים פה התופות ואומר, שתדע לך שסתם רב נחמן שנמצא בשס זה רב נחמן בר יעקב. ולכן בכל מקום כתוב סתם רב נחמן. אז במקום כזה שיש רב נחמן ברב חיסדה, אז מזכירים לנו שהשולל, מי שלחו אל רב נחמן ברבי יעקב, והרב נחמן המפורפם. ילמדנו רבינו, עריס, מעיד או אינו מעיד? רובן הוריד עריס לשדה. בא שמעון ומערער על הבעלות של רובן בשדה. האם יכול אותו עריס שעובד בשדה ובעצם אוכל את פירות השדה, להעיד לטובתו של רובן שהוא בא לשדה? האם אנחנו רואים מכיוון שהוא אוכל פירות פה אז הוא נוגע בדבר והוא לא יכול להעיד, או שמה הוא רשאי לבוא ולהעיד? אומרת הגמרא, ויתיב רב יוסף קמי, אמר לי, הכי אמר שמואל, עריף מעיד, והתשובה שניתנה במקום, כמו ששמואל נוקט, עריף יכול לבוא ולהעיד. שואלת הגמרא, ואתני אינו מעיד, אבל אנחנו למדנו בברייתא שעריף אינו מעיד. עונה הגמרא, לא קשיא, הדאי כפירא בערא והדלי כפירא בערא. מתי שאי כפירא בערא, שמה הוא לא מעיד, כיוון שיש כרגע פירות בשדה. והיה והמערער שמעון יטול את השדה, אז העריף בעצם מפסיד את הזכות שלו בשדה. אז הוא נפסד מן הפירות, וצריך להוסיף ולומר, שבעצם גם עכשיו אותו שמעון, אם הוא יערער ויקבל את השדה, הוא צריך לשלם לעריף, כדין יורד לתוך שדה חברו. אבל מכיוון שזה יורד לשדה חברו שלא מדעתו, אז החוזה שיש לו מול הבעל הבית כרגע זה למחצה
של
המערער, שהוא הבעל הבית. רק אני לא ידעתי מי הבעל הבית. אז ברגע שאנחנו עכשיו יש לו חוזה מול שמעון, אם יש לו מול ראובן, אז הוא מקבל למחצה, לשליש, לרביע. אם עכשיו הוא צריך להתמודד מול המערער, אז אנחנו יודעים שיש שבח יותר על היציאה, יציאה יותר על השבח. זה כבר מחיר אחר, הוא לא נאמן. אבל והדלק הפיר בערב, אבל אם אין לנו פירות בשדה, שם אנחנו באים ואומרים שמכיוון שאין פירות בשדה, וכפי שהרשב"א מדגיש ואומר, זה לא סתם שאין פירות, וגם לא טרח בעריס כלום בשנה זו, מצי מעיד, לא מרוויח מידי בהי עדות. אי היה קשה לו לרשב"א, וזה גם קשה לתוצאות, ואם משום שנשען בקרקע ביד ראובן היה מורידו בעריסות הרבה, אז תדע לך, עריסות הרבה ימצא שדה בעריסות, וגם מי יודע אם יעשינו עריס שלו, אם ירצה יעשה, ואם ירצה יחדל. זה לא טענה לנוגע. זה לא טענה לנוגע. זה לא טענה לנוגע, זאת אומרת, מכיוון שזה מקצוע שיש תמיד בשפע, וכיוון שקל למצוא אצל מי לעבוד, וגם אחרי הכל בסופו של דבר אף אחד לא מבטיח לך שאם הקרקע תישאר שלו, הוא כבר משאיר אותך להיות עובד אצלו. לכן אנחנו באים ואומרים שאין לנו בעיה בדבר, אנחנו לא חוששים. אומר את זה התוספות בסוף דיבור מתחיל להעיד לי, אבל את לפירה בערה לא חי שמסלקו הוא, וכמה שדות נמצא בעריסות, אין לנו בעיה עם זה. אומרת הגמרא, המלאק סימן, המלאק סימן, זה הסימן לשמועות הבאות, לערב, אחרי זה למלווה, אחרי זה לוקח ראשון, אחרי זה קבלן, המלאק. האמת היא שהיבץ במקום כבר מאיר את זה. אומר היבץ, נכתב בצידו חידוש שנתנו סימן כזה במי שנאמר בו תמחה את זכר המלאק. כתוב עליו תמחה, איך אתה מזכיר אותו אצלנו בשעס? איך אתה מזכיר אותו בשעס? שואל היבץ. אולי מצאו לו רמז מהתורה, במיידה מסיים קרא לא תשכח, שתיבת לא מופסקת בטעם תפחה, להורות שיש בו מקום גם לשכחה. דוגמה לזה דרשו בספר הזוהר באזהרות שבעשרת הדיברות, ככה הוא כותב, ולהתיר להשתמש בו לעוקמי הגירסה, וכל מה שעשה רחמנה, זה גמרא בחולין בקוף ת', להכניס מנובה לבית המדרש, לשבר כוחו ולהוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו, וכן עשו גם כן בגימטרי השלום וכו'. אז הזוהר אומר הלא תרצח, למה יש טיפחה על הלא? אומר הזוהר שכתוב לא, אבל פעמים תרצח. אם למשל לבית דין יש דין להרוג את מישהו, אז יש חובה לרצוח. אך יש הדין הכללי, זה לא תרצח. ופה אנחנו באים באותו מידה ואומרים, שלא תשכח, בעיקרון את המולק, יש לך דין של תמחה. אבל לפעמים לא תשכח, לפעמים זה בא כדי שלא תשכח. לכן באמת נתנו לך את הסימן המלאק. לענייננו. תנו רבנן. ערב. ערב מעיד ללא יפה. ערב מעיד ללא יווה. מה פרוש? יש כאן לווה. הלווה יש לו קרקע. מישהו מערער על הקרקע. הערב הזה רוצה להצטרף עם אותם אחר כדי להעיד לטובתו של הלא יווה. אבל הערב הוא נוגע בדבר. כי הרי הערב הזה, אם הלא יווה לא יהיה לו מאיפה לשלם, אז הוא יצטרך לשלם. ערב רגיל, ערב רגיל. אומרת הגמרא, והוא תעית להערה אחרית. מדובר באופן של הלא יווה יש קרקע אחרת. ובכיוון שיש לו קרקע אחרת, אז אין לי בעיה עם הערב, כי יהיה לו מאיפה לגבות את החוב שלו. שואל הרשב"ם, נמצא בערך 4-5 שורות לפני השורות הרחבות למטה, 5 שורות, והלקה למימר, דלקח מתכוון הערב, דניחה לשיהיה שדות הרבה ביד אלוהי, ושיהים חייו אלוהי ועדיין לבעל חוב אחר, שיגבה תחילה קרקע אחת, ויגבה ערב קרקע שנית, ונוגע בעדותו. אומר הזה הרשב"ם, רגע, אבל גם בערב, ככל שיש יותר שדות אצל אלוהי, והוא יושן יותר רגוע. כי הרי יכול להיות שיש לו עוד חובות, רק הוא לא מודע לזה. ואז יבוא בעל חוב, יטרוף את השדה המדוברת, עכשיו הוא יישאר קרח. אז ממילא יש לו עניין שגם השדה הזאת השנייה תישאר ביד אלוהי, ושמחר לא יבואו אליו. לקה למי מרחי דקולהי לא חשיש. למה? שמה לא יפרע לו איזה בזמנו. הרי כדי לבוא ולגבות מערב, קודם כל צריך שהוא לא יפרע. אז חשש ראשון צריך שהוא לא יפרע. ואם תמצא לומר לא יפרע, שמה יבוא מל ואחר ויגבה. ואחר כך יבוא מל וזה ויפרע ממנו. שני חששות לא חיש. והילקח לב נוגע בעדותו, וכאגב נעיקה לתרוץ לגבי מלווה מעיד ללויבה, כי זה המשפט הבא, אומרת הגמרא, מלווה מעיד ללויבה והוא דעית לערה אחית. ושוב, מלווה רשאי לבוא ולהעיד ללויבה בתנאי שיש לו קרקע נוספת, כי אם יש לו קרקע נוספת, אז ממילא אני רגוע, כי אני יודע שיש לי מאיפה ללגבות את ההלוואה שלי, ממילא משהו מעיד לטובתו לא נוגע בדבר, זה מותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, את הלמד לוקח ראשון מעיד ללוקח שני, והוא דעית לערה אחית, ופה לרגע הרשב"ם בשורה הראשונה מהרחבות. אומר הזה הרשב"ם, מה זה לוקח ראשון? אנחנו קוראים מבפנים כדי שיהיה ברור הציור, שלא יהיה הרבה שאלות. כגון ראובן שמחר שדה אחת ללוי, ואחר כך שדה אחרת ליהודה. מאוד פשוט. מחר שדה ללוי זה נקרא לוקח ראשון, ואחר כך ליהודה הוא הלוקח השני. ואתה היא נשמעה לו, אדם ישר, ואתה היא נשמעה
לו,
הוא מערער על של יהודה לומר גזלה ראובן ממני. בא עכשיו מישהו, שמעון, וטוען שהשדה הזאת שביד יהודה שייכת לו, וראובן המוכר גזל את זה ממנו. עדינו מעיד לו לוי ליהודה, דהיינו לוקח ראשון ללוקח שלי, הוא מעיד לו שהיא שלו ולא של מערר, בתנאי, והוא דעית לי ליהודה עוד כך כאחרת שלקח מראובן, שיוכל בעל חוב דראובן לגבות חובו ימנה, כדין בעל חוב שגובה מלוקח אחרון, ואם אין לו גובה מלשלב, והילקח, כיוון דעית לי ליהודה עוד כך כאחרת המשובט לבעל חוב דראובן, אז אין לי בעיה, כי אם לא היה לו קרקע נוספת ליהודה, אז הייתי בא ואומר, שלמה לוי מעיד לטובתו של יהודה, כדי שיהיה בעל חוב של ראובן מאיפה לגבות, והוא נוגע בעדות. הנה מי אומר הרשב"א, משואלנו להסביר את אותו דבר, לא שיש ליהודה קרקע נוספת שהוא קנה מראובן, אלא לראובן עצמו יש קרקע אחרת בת חורים, ואז גם אם הקרקע שבידו היא זיבורית והקרקע שבידו של יהודה היא בינונית, אבל הרי תמיד גובים מבני חורים, שם אנחנו אומרים שאין לו חששות. מוסיף הרשב"א ואומר חמש שורות מלמטה באמצע השורה, ודווקא לוקח ראשון עד מעיד ללוקח שני, היכא דלת לערה אחריתי. אבל לוקח שני מעיד ללוקח ראשון אפילו היכא דעית ללמוכר קרקע אחרת. למה? דלתלה, כמובן, דלתלה למוכר קרקע אחרת. דהה בעל חוב דמוכר לו, למה לוקח שני? הדר בין שיש קרקע ללוקח ראשון ובין אין לו. והילקח לא מרוויח מידי בעידותו. וכגון שמחר מוכר ללוקח ראשון שלא באחריות, אבל אם מחר לו באחריות, לא מפיד לשני לראשון, אלא אם כן יש לו קרקע למוכר דלהדר לוקח ראשון אלויה, דנוגע בעדתו, דאי, דחייש, דימפקי, למי לוקח ראשון, הדר לוקח ראשון אלויה, שקניתי אחריו קרקע משועבדת לו, כן יראה בעיניי. טוב. אומרת הגמרא הלאה, מקרה נוסף. קבלן, ממזיין עמוד א', קבלן, אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד. וכאן מיד מדגיש הרשב"א, מדובר בקבלן, זאת אומרת ערב קבלן. מה זה ערב קבלן? ערב קבלן פירושו של דבר שהוא מקבל את המעות מיד המלווה, והוא מוסר את זה ללויבה. כך שלמעשה המלווה מכיר אותו, הוא לא מכיר את הלווה, והמלווה בא וגובה ממנו. קבלן, מה קורה במקרה כזה? האם הוא רשאי לבוא ולהעיד או לא? אז מה ההבדל? בערב שדיברנו קודם שבא להעיד למלווה, שם אמרנו הרי קודם באים אל המלווה ורק אחרי זה לערב, אז מה אכפת לו להעיד לטובת המלווה כשיש למלווה קרקע אחרת? שיש ללוי וסליחה קרקע אחרת, ללווה יש קרקע אחרת, אז מה אכפת לו? אבל בערב קבלן, הרי אם יהיה בעיות, קודם כל באים אליו. אם הוא רוצה, מלווה יכול לגשת אם הוא רוצה לערב קבלן, בסדר, לא חייב, אבל הוא יכול, איך שאתם רוצים, כבר נראה. אמרלה מעיד, ואמרלה אינו מעיד. אמרלה מעיד כערב דמי, כמו ערב. הערב יכול להעיד, גם הוא יכול לבוא ולהעיד, כי בסופו של דבר אם יהיה בעיות הוא חוזר אל אותו לויבה, וללויבה יש קרקע אחרת ולוקח ממנו. ואמר לה אלו מעיד, הניחה לידי להב ובידי התרווה ידחייתי בעל חוב מידי בא איש שקיל. עדיין הוא נוגע בעדות. למה? כי ברגע שיהיה את שתי הקרקעות בידו של הלויבה, אז יש לו ערה, יש לו קרקע אחת טובה, למשל יש לזה קרקע אחת בינונית וקרקע אחת ציבורית. אז ממילא אנחנו באים ואומרים שאותו בעל חוב, אותו מלווה, כשהוא יבוא עכשיו לטרוף, אז אם עכשיו בידו של הלווה יישאר רק קרקע ציבורית, למה לי לקחת קרקע ציבורית? הרי על פי דין בעל חוב לוקח מבינונית, אני אלך אל הערב הקבלן ויקח ממנו קרקע בינונית ושהוא יתמודד, מה זה קשור אליי? אבל ברגע של הלווה יש קרקע בינונית, אז הוא יכול להיות שיעדיף את הקרקע של הלווה ולא את הקרקע שלי. אז ממילא יש לו אינטרס לערב שהוא יבוא אצלו. הוא לא יכול לשלוח אותו, אבל זה הנורמל, מה שהוא יעשה. אלוהי ולא שולח אף אחד. לא יכול. לא יכול, לא יכול. לא יכול, מה פתאום? משועבד. החידוש הוא שאפילו הקבלן משועבד, אבל זה לא שאלוהי ולא נשאר משועבד וכל הרמח והשסה. ולכן, כיוון שהוא נוגע בדבד, אנחנו לא נותנים לו לבוא ולקחת. אמר רבי יוחמן, אומן אין לו חזקה. בן אומן יש לו חזקה. עריף אין לו חזקה, אבל בן עריף יש לו חזקה. גזלן ובן גזלן אין להם חזקה. בן בנו של גזלן יש לו חזקה. שואלת הגמרא, היכי דמי, למה אתה אומר שבבן עריף, בבן אומן יש חזקה, ולמה באותו מקרה בגזלן אין חזקה? אי דעתו בטנטה דאבון, אם הם באים וטוענים ירשנו מאבא, שאבא קנה ממך, אפילו אנחנו נמי לו, אז כמו שהעריף אין לו, אז אין פה טענה. אין פה טענה, כי לאומן אין חזקה ולעריף אין חזקה, אז לבן שלו אין קרקע מכוחו, הוא לא יורש. אי דעתו בטענה דאבון, אלא מה? שהוא בא ואומר, אני קניתי ממך, אני קניתי, ואומר הגזלן, אני קניתי ממך. אפילו בן גזלן נמי, אז מה, בגלל שאבא שלו גזלן, אז הוא כבר לא יכול להיות אדם ישר ולקנות כדת וכדין? עונה הגמרא, לא צריך, אני צריך לבוא ולתרץ את הדברים. דקאם רעדים בפנינו הודה לו. באמת מדובר שהם באים מכוח טענת אביהם. וטענת אביהם מדובר שהאומן קנה, שהעריף קנה, שהגזלן קנה. ובאים פה שניים עדים ומעידים שאותו מערער, בפנינו הודה שהאומן קנה ממנו, שהעריף קנה ממנו, שהגזלן קנה ממנו. ועל זה אנחנו באים ואומרים, הנח איקה למי מרקושתא כאמרי. כשהם באים בטענת אביהם ויש הודעה של הודעת בעל דין כמאה העדים, הרי יש כאן בפנינו ידיעה. היי, במקרה הזה של הבן גזלן, אף על גב דעוד דינמי לא מהמן כדרב כהנא, דאמר רב כהנא, אילב דאוידי להבממתי לי ולחמרי לשחבר. אתה יודע למה הוא הודה לו? כי הגזלנים האלה הם אנשים אלימים, שאם אתה לא עושה את רצונו והוא לא יגיד שהוא נתן מחר לו כדת וכדין, אז הוא ייקח אותו למס הכנסה וילשין עליו, והוא יודע שעדיף לו לשתוק ולהפסיד קרקע אחת מאשר ללכת ולאבד את כל רכושו. וגם כשהוא מודה בפניו להודעה הזאת אין שום ערך. מה העדים? שמה הם העדים? שהוא הודע. שמה הוא אמר? הגזל אומר, קניתי ממך. ודאי שקנית ממני. אבל למה הוא הודע? כי אם הוא לא יודע, הוא יאבד את כל רכושו. אז ההודע אין לה ערך. אומרת הגמרא, אמר רב, הפעמים שאפילו בן בנו של גזל, נמי אין לו חזקה. היחידה מי? כגון דקעתי בטענת הדעה והבועה. אם הוא בא ואומר, כי ירשתי מסבא עליו השלום, אז תדע שסבא שלך היה גזלן, ולכן אין לו זכויות בקרקע. אז הוא לא קונה, הרשב"ם היה לו גרסה אחרת. פעמים שאפילו בן גזלן יש לו חזקה. זאת אומרת, שאם הבן גזלן אומר שקיבלתי מסבא שלי, לא מאבא שלי, אז שמה יש לו חזקה. אומרת הגמרא, איך ידע מגזלן? אז תאמר לי לסיכום רק שאני ידע מי הוא הגזלן, והרשב"א מביא את הגמרא הזאת בפתיח לסוגיה. מי זה הגזלן הזה המדובר? אמר רבי יוחנן, כגון שהוחזק על שדה זו בגזלנות, המדובר בבן אדם שבכל הקרקעות שלו הוא אדם ישר, ובכל הקרקעות שלו יש לו חזקה, ובכל מקום הבן שלו נאמן. הקרקע הנקודתית הזאת היא הוחזק, שבעצם פה היה מעשה גזלה, ומכיוון שזה היה מעשה גזלה, אז ביחס לקרקע הזאת היא אין חזקה. ורב חיסדא אמר, כגון דבית פלוני, שהורגים לפשות הנזקי ממון, לא, מדובר על משפחה אלימה, שאצלהם מי שלא עושה את התכתיבים הממונים שלהם, אז הם הורגים לפשות, אז אצלהם כל הנכסים ללא יוצאים מן הכלל, אין בהם חזקה, גם אם יהיה לי ידיעה ברורה שהוא קנה, אין לזה שום ערך, למה? כי אנשים מפחדים מהם וכותבים וחוזבים ועושים להם מה שרוצים. השאלה אם זה יהיה נכון בשטר או לא יהיה נכון בשטר, זה עוד צריך לראות בראשונים. ולמעשה שני הדברים האלה נפסקו להלכה, כי שניהם נכונים. גם אם זה גזלן רק על קרקע זו, וגם אם זה משפחה, בשני המקרים, חזקה לא תהיה להם על הקרקע.